אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, שלום.
צהריים טובים.
יש עתיד, מה נשמע?
מקווים לי טוב, מקווים לסיום המלחמה.
מה, את רוצה עכשיו הפסקת אש?
אני רוצה סיום מלחמה, שיפסיקו לראות ולשגר טילים עלינו.
תראי, נתניהו בדרך לארצות הברית. יוצאות הודעות מכל מיני כיוונים. הן לא מוכחשות על ידי ראש הממשלה, הוא במטוס אמנם, אבל אפשר לומר כן, לא. ואני רואה גם בקבוצות של פוליטיקאים, ובעיקר בקבוצות של חברי ליכוד, שיש כעס מאוד מאוד גדול על ההצהרה הזאת של הפסקת אש. אם זה נכון, אני רוצה לשמוע דעתך.
נכון, קודם כל, לפעול להחזרת החטופים שלנו. גם בדרכים הדיפלומטיים, ואם לא, אז לנסות כל אפשרות אחרת שקיימת כדי להחזיר את החטופות והחטופים הביתה, ולהחזיר ביטחון לגבולות שלנו. עושים מאמצים, אבל כנראה לא מספיק. אבל ההסכמים ומסע ומתן זה לא בינינו לבין חמאס, לא בינינו לבין חיזבאללה, כי אלה ארגוני טרור. אי אפשר לעשות איתם שום מסע ומתן והסכמים, כי בכל זאת מפרים את ההסכמים האלה. הייתה החלטה של אום 1701, מה ימנע מהם להפר שוב את ההסכמים החדשים? הם מבקשים הפסקת אש? הם מבקשים הפסקת אש. למה? כדי להתאושש ולפגוע בנו בכוחות חזקים? כדי להביא תחמושת ונשקים חדשים מאיראן ומקומות אחרים להתחזק ולתת לנו שוב מכות, אבל בעוצמה יותר חזקה? זה עניין מאוד מאוד מורכב. ופה אנחנו לבד...
בעד הפסקת אש עכשיו אנחנו או נגד בהנחה שזה באמת... אז בואי נגיד, אנחנו מקליטים את התוכנית,
הפסקת אש לא יכולה להיות חד צדדית.
שנייה, אנחנו מקליטים את התוכנית ביום חמישי, היא תשודר ביום שישי, אנחנו לא יודעים מה יהיה בדרך. תמשיכי.
אנחנו לא יודעים מה יהיה. ההפסקה לא צריכה להיות חד צדדית, וההסכמים לא מחייבים רק צד אחד.
ההפסקה היא לא תהיה חד צדדית,
אבל אנחנו יודעים שהאויב שלנו אין לו שום מערכים חוץ מהמטרה היחידה שיש להם, להשמיד אותנו, לזרוע פחד כדי שניצא מכאן ונעזוב את השטח שלנו, וזה מה שהם רוצים. הם לא מסתירים את זה.
את זה אנחנו יודעים, את זה אנחנו מבינים, הם חוזרים ואומרים את זה.
אבל הציבור הבינלאומי והפוליטיקאים והמדינאים ממקומות שונים, הם לא מספיק מבינים את זה. הם לא מבינים מול איזה אויב אנחנו מתמודדים. והם מקבלים החלטות בשבילנו.
ג'ו ביידן ונשיא צרפת מקרון דורשים הפסקת אש. אבל אני שואל וחוזר ושואל, האם את בעד הפסקת אש כרגע, או שאת אומרת צריך להמשיך ולעקוד בהם?
אנחנו צריכים לחשוב לטווח ארוך. אני לא יודעת להגיד לך חד משמעית. אם לממשלה שלנו יש תוכנית מה יהיה אחר כך, אם מפסיקים, אבל מה אנחנו מקבלים תמורה, אם יהיו תנאים ברורים לכולם, ויהיה מישהו שיעקוב שזה יבוצע, ומה אנחנו מקבלים? מפסיקים אש, אבל אנחנו מקבלים את החטופים בחזרה.
לא תקבלי את החטופים בחזרה עם הסכם עם לבנון, עם הסכם החיזבאללה.
החיזבאללה נכנס רק ביחד עם חמאס.
זה נכון, אבל הם דורשים הפסקת אש בדרום, ובדרום אין הפסקת אש. ואם עכשיו יש הפסקת אש עם הצפון, כלומר עם חיזבאללה, מי יתקע לידייך שזה יהיה שחרור של חטופים
אנחנו
בדרום?
אנחנו לא פתחנו מלחמה עם לבנון, ואנחנו לא פתחנו מלחמה עם עזה. חמאס תקף אותנו, חיזבאללה תקפה אותנו, וצריך לעצור את ארגוני הטרור האלה, ולהפעיל את כל הדרכים הדיפלומטיות כדי לעשות את זה.
הייתה לכם ישיבת סיעה, או שדיברתי עם ביניכם בשיחה כזו או אחרת על האפשרות להפסקת אש, ומה חושב יאיר לפיד על זה?
לאחרונה לא ניהלנו שיח על זה. אבל אנחנו בעצם כמעט באותם הדעות, כי אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו דואגים למדינה שלנו.
אבל אני לא כל כך הבנתי מה הדעה של...
ואין לנו צפון אחר, אין לנו מדינה אחרת.
לא, את צודקת, אני רק אומר, אני לא כל כך הבנתי מה הדעה, כי אם עכשיו מדובר על הפסקת אש, זה אומר שישראל, איך אני אומר את זה בשפה נקייה, אנחנו חסרי בינה.
אני אענה שוב, אני אנסה לנסח את תשובתי בדרך אחרת. נותנים לנו הצעה, נכון? ואתה שואל מה דעתי.
אני עוד לא ראיתי שום הצעה.
הצעה כאילו להפסיק, להפסקת הצעה, להפסיק אש.
לא, זה בקשה להפסקת אש בלי שום נתונים נוספים.
בלי שום, צריכים להיות תנאים והשלכות. וצריכה להיות מדיניות ברורה, מה, בשביל מה? מה אנחנו מקבלים תמורת ההפסקה? מפסיקים אש מצדנו, ומה מצד השני שממשיך לראות עכשיו על חיפה ואקו? על מה אנחנו מדברים? עם מי? כאילו, אם אנחנו רוצים הפסקת אש רק מצדנו כדי לאפשר להם להתחזק, אז מה השגנו?
שמעתי פרשנים שאומרים הפסקת אש היא זמנית. זאת אומרת, זה הפסקת אש לפרק זמן מסוים, כדי לראות לאן הנושא הולך, ואם באמת אפשר יהיה להגיע בדרכים דיפלומטיות. אבל אני אומר דעתי פה בצורה מאוד ברורה, הפסקת אש כרגע זה לא האינטרס של ישראל, זה אך ורק האינטרס של חיזבאללה.
זה רק לטובתם. אנחנו לא, אם זה יחזיר ביטחון לתושבי הצפון, אם זה יאפשר החזרת תושבי הצפון לבתים שלהם, אני לא חושבת.
אם תהיה הפסקת אש, ואם תצטרכו להמשיך, או אנחנו, המדינה, נצטרך להמשיך להקות בחמאס, שעוד לא הוקה עד הסוף, יש סיכוי שאתם תחזרו, תצטרפו לממשלה?
אנחנו, כפי שאמר לפיד, ואני חוזרת על דבריו, שהוא השמיע כבר מספר פעמים, גם בתקשורת וגם בארבע עיניים לנתניהו, אם הוא יפעל לטובת החזרת החטופים, ובשביל זה הוא צריך קולות בממשלה, אנחנו נצטרף להצבעות, ניתן לו רשת הביטחון, שיהיה לו רוב כדי להחזיר את החטופים. לתמוך בממשלת נתניהו כפי שהיא, עם השותפים הרדיקליים שלו, אנחנו לא נצטרף לממשלה כזאת.
מה זה אומר, אנחנו נתמוך בו וניתן לו רשת ביטחון?
בהצבעה.
אני לא כך הבנתי את העניין הזה, כי הרי בעצם אתם רוצים להיות בחוץ,
אנחנו לא מבקשים שום תיק, שום משרד, שום תפקיד.
זאת אומרת, אתם לא תצרפו לממשלה בשום צורה?
אנחנו לא רואים בו מנהיג ראוי.
הבנתי.
אבל אם צריך שיהיה לו רוב בהצבעה כדי לקבל החלטה על העסקה ולהחזיר את החטופים, אנחנו שם.
כל עסקה?
כל עסקה שיכולה להחזיר את החטופים.
אבל את יודעת שבתקשורת, אומרים עיתונאים מסוימים, לתת אפילו חסרי אחריות, בניגוד למה שאומר ביידן, בניגוד למה שאומרים אחרים, שאנחנו יכולנו להחזיר את החטופים, או יכולים להחזיר את החטופים. את חושבת שאנחנו יכולים להחזיר את החטופים בלי להתפרק מכל מה שאמרנו וקבענו ודרשנו מהחמאס? ככה? איך?
אנחנו לא לבד במלחמה הזאת. יש לנו שותפים, צריך פשוט להפעיל אותם עוד יותר. גם באמצעות הדיפלומטים וגם זה להפעיל, לא לעשות מסע ומתן ישיר עם חמאס ועם המחבלים, אלא להפעיל את הכוחות הבינלאומיים כדי שהם ילחיצו ואפילו סנקציות ויעשו את כל מה שאפשר כדי שישחררו את האזרחים שלנו ויחזירו אותם הביתה.
השרה אורית סטרוק אמרה היום אין מנדט מוסרי לנתניהו להפסקת אש, לא ל-21 יום ולא ל-21 שעות. אתם לא אומרים את זה.
תקשיב, אני אישית חסידה של הדרך הדיפלומטית, ואני ממשיכה לפעול בהסברה בינלאומית כל יום. אתמול למשל נפגשתי עם מנכ״ל משרד החוץ של פינלנד, ופניתי אליו ואמרתי, אתם חברים בעינת.
פינלנד שהצביעה בעד מדינה פלסטינית.
נכון, לפני שבוע. כן. נכון. והם כביכול מדינה מאוד ידידותית, והעבירו לנו תמיכה למגן דוד אדום, בעוזרים, ויש להם גם ועד במאבק, למאבק באנטישמיות, ויש לנו יחסים מאוד חמים, אבל בהצבעות, ופניתי אליו, אמרתי, אנחנו...
אני לא יודע מה זה יחסים.
לא מספיק לנו אמפתיה אישית שלכם, תצביעו, תוכיחו שאתם מבינים מה שקורה בזה, שאתם תצביעו בידינו ולא בעד חמאס וחיזבאללה. תכירו בהם שזה ארגוני טרור ותפעילו את הקשרים הדיפלומטיים שלכם כדי לעזור לנו להתמודד. אנחנו בחזית, אנחנו מול אויב שהוא לא מתבסס על הערכים של העולם הציבילי, של הציביליזציה, של ערכים יהודים נוצרים. הם הציביליזציה של האסלאם הרדיקלי, זה לא אפילו ציביליזציה, זה עולם אחר עם הערכים שלהם, עם האמונה הרדיקלית שלהם, ויש להם מטרות שהם אפילו לא מסתירים את המטרות שלהם.
ואת זה העולם לא מבין.
העולם לא מבין, כי הם שומרים על זכויות האדם וחותמים על האמנות. חמאס לא חתם על שום אמנה, חיזבאללה לא חתמו על שום אמנה. אנחנו חתומים, ואנחנו שומרים על זכויות האדם, ומה אנחנו מקבלים? מקבלים שחוטפים את האזרחים שלנו, יורים לעבר ליישובים שלנו ופוגעים באזרחים. אם אנחנו פוגעים נקודתית במקומות שיש משם שיגור רקטות, הם יורים לעבר היישובים שלנו וערים שלנו, פוגעים באזרחים.
את חברה בוועדה המיוחדת לחיזוק הנגב והגליל.
נכון.
ובוועדת הבריאות. ואני רוצה לשאול אותך, כשהוועדה שלך מתכנסת, על מה היא מדברת?
אני אגיד לך, אשתף אותך על הדיון האחרון שקוים, שהתקיים בוועדה לפיתוח נגב והגליל, שהשתתף בדיון אליעזר מרום, צ'ייני, שמונה כפרויקטור אחראי על יישום ההחלטות של הממשלה לגבי צפון. אתה יודע, זה לא הייתה אכזבה חזקה יותר ממה שהיה לי, ממה שהרגשתי באותו דיון. הוא מציג מצגת יפה על הקמת...
צ'ייני עוד שם?
צ'ייני, כן, עוד שם. מציג תוכנית להקמת מרכז תעסוקה, מרכז הייטק, עם 4,000 עובדים בגליל עליון. עכשיו, כשאנחנו תחת התקפות וירי טילים, ובשיא המלחמה, הוא לא מדבר על שיקום, הוא לא מדבר איך הוא רוצה להחזיר את התושבים לבתים שלהם ולשקם את המשקים שקיימים.
את צריך להגיש תוכנית.
מילה, מילה על חקלאים לא, ועל תעשייה לא. מרכז הייטק ל-4,000 עובדים, איך זה נשמע לי כזה מנותק, אני פשוט לא יודעת איך להגיב, אמרת, אני פשוט...
אבל אתם אומרים מצד אחד אין תוכניות, ועכשיו את אומרת שאני מגיש תוכניות, אז את אומרת לא צריך להגיש תוכניות.
זה תוכנית יפה, אבל היא מנותקת מהמציאות. אין שום נתון מה התקציבים, באמצעות מה ההחלטות של הממשלה. זאת החלטת ממשלה להקים מרכז הייטק ל-4,000 עובדים, מי יעבוד שם בדיוק? מי, אם זה רק מתושבים? גם אלה שמפונים
מפונים
רשמית ואלה שהתפנו לבד, מי יחזור לשם? אתה חושב שמשפחה עם ילדים, שילדים עכשיו התחילו לימודים במסגרות ביישובים אחרים, באזורים אחרים, שהם כל כך מהר יחזרו,
אז איך הסתיימה הישיבה?
הביתה, לבית הרוס, ולא יודעים אם המס רכוש יחזיר ויחסה את כל ההוצאות. אנחנו מכירים את התהליכים הבירוקרטיים.
תגידי, אז מה, איך הסתיימה הישיבה?
בשאלות, ושאנחנו קובעים דיון הבא, ורוצים לשמוע תוכנית שהיא מעשית, ולא חלום וחזון מתי שהוא רחוק.
אני רוצה לחזור ברשותך לנושא החטופים. אנחנו כמעט שנה בתוך מלחמה מטורפת, איומה, עם למעלה מ-100 חטופים, נרצחים, מי יודע כמה יש חיים?
אף אחד לא יודע כמה חיים.
אתם, חברי הכנסת, מדווחים, האם יש אינפורמציה, כי אני שומע הערכות כאלה ואחרות שהן סותרות אחת את השנייה לגבי מספר החיים מבין החטופים.
אני אגיד לך, אנחנו נמצאים בקשר גם עם מתי החטופים, עם מתי הממשלתי, וגם ביקרנו יחד עם ועדת הבריאות לא מזמן במתי, בבני ברנק, ואנחנו גם בקשר עם מתי המשפחות, מתי מקביל החברתי, שהוקם על ידי משפחות ומתנדבים שעוזרים ותומכים במשפחות האלה. אין נתונים מדויקים. יש פה ושם, אני לא רוצה להטות את המאזינים והצופים, שאין נתון מדויק. ידוע לי בוודאות שיש מספר קבוצות של ארגוני טרור שם, קבוצות של מחבלים שמחזיקים את החטופים, והם בעצמם לא מעבירים מידע אחד לשני, שכאילו חמאס לא יודע כמה יש אצל ג'אט האיסלאמי, ג'אט האיסלאמי לא יודע בדיוק מה קורה אצל חמאס, ויש עוד קבוצות קטנות יותר, שאנחנו אין שום נתונים מדויקים אפילו לכוחות המודיעין שלנו.
מה קוראים תרופות לחטופים?
מצאו חבילות תרופות שהכינו עוד לפני חצי שנה שהם לא נמסרו לחטופים. אנחנו ראינו באיזה מצב הוחזרו, החזירו את הגופות. ראית שאותו אלכס לובנוב שהוא שקל 20 קילו פחות, שעדן ירושלמי ששקלה 36 קילו, זה הגיוני? הם קיבלו תרופות, אתה חושב? הם קיבלו מזון ואספקת מזון תקינה? זה פשוט, הם נמצאים בתת תנאים והם בסכנה, וכל יום שהם שם זה סכנה יותר ויותר לחיים שלהם.
אמרתי, את חברה בוועדת הבריאות, ואני רוצה לשאול אותך, אני רואה שישנה התמגנות של בתי החולים, והם יורדים למרתפים.
הם ירדו לפני שנה, עובדים במרתפים.
נכון, חלק מהם. אבל האם אנחנו בכלל מוכנים למערכה כזאת שאולי תוביל לפי הערכות לאלפי נפגעים, אם באמת תתחיל מלחמה אמיתית שאולי גם תגלוש למלחמה אזורית?
להגיד לך, דעה אישית שלי, בהערכה שלי, שאנחנו בכל הכוח לא מוכנים. אין מספיק מחלקות שמוגנות. חלק מהמחלקות מוגנות וחלק ירדו למרתפים, למרחבים מוגנים, ועומדים בהיקף מצומצם מאוד. אני מדברת גם על בית חולים נהריה, מרכז רפואי לגליל, גם על מרכז רפואי זיו בצפת. דווקא צפת, שהוא כבר הוכרז כמעט לפני שנה כמרכז רפואי על, אבל תרם...
מה זה מרכז רפואי על?
מרכז רפואי על זה מרכז רפואי שיש בו את כל מגוון הטיפולים הרפואיים, והוא מוכן לבצע כל פעולה רפואית מהפשוטה עד למורכבת מאוד, וכולל ניתוחי חזה, וזה מרכז רפואי שכולל לפחות 900 מיטות, ושמוכן לבצע מגוון פעולות עם מגוון רופאים מומחים ומכשור חדשני ומאוד מאוד מיוחד ומורכב. הוא קיבל תואר, אבל בעצם זה טרם יושם. זה רק תכננו להעביר תקציבים ולגייס לשם מומחים. אני לא רואה שיש התקדמות בנושא הזה. יתרה מכך, מי שנמצא ממש בקרבה לגבול, זה מרכז רפואי לגליל בנהריה, ואני פניתי לא מזמן לשר הבריאות וביקשתי להכריז גם על מרכז רפואי בנהריה כמרכז רפואי על, כדי שהוא יוכל לתת מענה בפגיעות קשות, וחס וחליל אם תהיה מערכה והסלמה רצינית בצפון, ובטח חיזבאללה יפגעו בכבישים ויהיו ירי טילים, שהיא לא תהיה אפשרות לפנות את החולים במסוק, אז אנחנו צריכים מרכזים רפואיים חזקים ומרכזי רפואים על בקרבה לגבול הצפוני, כדי שהם יעניקו שם במקום כל הטיפולים ויטפלו בכל החולים, גם באזרחים, גם בחיילים שנפצעו. ונכון לעכשיו, אנחנו לא מוכנים למערכה כזאת.
את יוזמת הצעת חוק שתעזור למוקדי החירום בהתמודדות עם מקרים בהם ישנה סכנת חיים ממשית. מה אומרת הצעת החוק שלך?
זה לא רק מוקדי חירום, יש לנו הצעת חוק לי ועוד שותפות שלי, חברות הכנסת נעמה לזימי וקטי שיטרית, שפעלנו בשיתוף פעולה. אנחנו...
מעניין, אחת מהעבודה ואחת מהליכות.
כן, כן, אנחנו משתפות פעולה גם בהצעות חוק, אנחנו ביחד בשדולות, ואנחנו דואגות, באמת יש לנו הרבה דברים משותפים בערכים, ו... הצענו שאם מישהו נמצא במצוקה ומתקשר למוקד חירום, מוקד עזרה נפשית, ואומר שאני במצוקה, ואני כך וכך מתחיל לשתף את מי שעונה לו בקו השני, בצד השני של הקו, ופתאום השיחה נתקעת ומתנתקת, אנחנו ביקשנו שהחוק יאפשר לאתר את הבן אדם באמצעות מספר הטלפון, שיהיה או מספר שלם, או ספרות אחרונות, ארבע ספרות אחרונות של המספר גלוי, שנוכל להעביר, לשתף את המשטרה, והמשטרה יאתר את הבן אדם הזה, ונוכל להעניק לו עזרה ולהציל אותו. היו כמה מחלוקות, האם זה בסדר משפטית, האם איפה חיסיון, איפה שמירת על צנת הפרט, ואם הוא מתקשר...
את אמרת, אבל אם אתה מעביר את ארבע ספרות האחרונות, המשטרה יש לה את הזכות ואת הכלים לאתר. איפה הבעיה?
הבעיה, כי השיחה התנתקה בעצם, שלא שבן אדם...
לא, אני שואל איפה הבעיה מבחינה משפטית.
אז בודקים, האם זה אפשר?
משפטנים, יש להם תכונה מאוד טובה, כל דבר לתקוע.
אז זה לא נתקע.
זה נשמע הכי הגיוני בעולם.
לשמחתי, ההצעה עברה כבר ואושרה בהצבעה לקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה, ואנחנו מצפים שעכשיו, בתחילת מושב החורף, אנחנו נוכל לקדם את הצעת חוק, והחוק יאפשר לחזור ולאתר את הבן אדם, ופשוט להציל חיים.
תגידי לי, מה צריך לעשות באמת כדי לקדם איזושהי תוכנית? כי את יודעת, גם לפני המלחמה, האזרחים היהודים התחילו לעזוב. כי את יודעת, מקורות ההכנסה המרכזיים זה תל אביב. תל אביב, אזור המרכז. והרבה לפני שהתחילה המלחמה, חלק גדול מהאנשים התחילו לעזוב בגלל שאין להם תעסוקה.
ההגירה השלילית מהמדינה...
לא, דיברתי על הגליל, לא מהמדינה, אבל...
גם מהגליל בכלל זה לא חדש, עוד שכיהנתי כסגנית ראש העירייה, עיריית כרמיאל, לפני 4 שנים, 5 שנים, מ-2018, לפני שנכנסתי לכנסת, עשינו תוכנית איך לעצור הגירה שלילית, במיוחד טיפלנו בצעירים, אבל גם לא רק צעירים עוזבים בחיפוש התעסוקה, ההורים של הצעירים עוזבים למקומות איפה שילדים שלהם עברו כדי לטפל בנכדים. חשבנו שאם לפחות נשמור על האזרחים ותיקים, אז ילדים יחזרו שהסבא וסבתא יטפלו בילדים בעיר שהם נולדו בה, בסוף ראינו הגירה גם של ההורים. זה בן אדם, קשה לעצור את זה.
צריך יותר הזדמנויות. יש לכם איזושהי תוכנית
להקמה? נכון.
יש, של מרכזי תעסוקה?
אנחנו צריכים לחזק את מה שקיים. אנחנו יודעים שהרבה, גם מפעלים וחברות פשוט נסגרו. חלק בגלל שמכרו אותם למשקיעים מחול, כמו שראינו הם לעבוד בנעריה, שפשוט נתנו, העבירו אותם,
מכרו איתם.
לא עסקר, כאילו יש, היה...
יש גם לווה עסקר, שחלק מהם...
כאילו פשוט מכרו את המניות למשקיעים מחול, והם מעבירים את הייצור למקומות שיותר נוחים להם, וזה לא במדינת ישראל.
יותר זולים להם.
ויותר זולים להם, ויותר... ופשוט בגלל, כדי לפגוע בנו, אנחנו... לא מבינים, לא יודעים, לא מכירים מה המטרות הסמויות שלהם, וזה לא תמיד כלכלה. אנחנו יודעים שיש השפעות של איראן על כל מיני בעלי הון, ואנחנו צריכים לשמור על המדינה שלנו. אם נמשיך למכור את החברות שלנו למשקיעי מחול, אנחנו לא, בלי לחשוב מה יהיה העתיד שלנו, מה יהיה מחר בכלכלה שלנו, אנחנו יכולים לצמוא את עצמנו בכלל בלי תעשייה, בלי חברות שמפתחות את המדינה, ואנחנו צריכים להיזהר, צריך לנהל את הכלכלה, לנהל את התעשייה ולשמור עלינו, לנהל ולשמור על החקלאים שלנו. ואנחנו רואים שעדיין יש מכסות, אתה יודע שיש עכשיו מחסור בעגבניות, מחסור נוראי, אנחנו רואים שזה מנוהל על ידי מדינה, זה לא מנוהל עד עכשיו. אין שום צד מטעם הממשלה שהם מטפלים במשבר הזה.
אבל אף אחד לא אשם שטורקיה החליטה להפסיק את ה...
אנחנו צריכים להיות תלויים בטורקיה, אנחנו צריכים לחזק את החקלאים שלנו. ואתה יודע כמה טונות הושמדו, וכמה שדות וחממות של עגבניות פשוט נהרסו, בגלל ההגבלות ומכסות ששמו על החקלאים המקומיים, לא מטפלים בזה. אנחנו, יש לנו משרד שלם של חקלאות וביטחון תזונתי, איפה הוא?
תראי, מסגרת התקציב, אני עובר איתך בהמשך, כבר נפרצה. דובר בהתחלה 3.5, אנחנו כבר ב-8. ואני רוצה לשאול אותך, הכספים שישראל ללובה מתייקרים, אנחנו מדברים על מאות מיליונים, אבל זה תקופת מלחמה, ואתם מבקרים את התקציב שמתחילים לדון בו לקראת דיונים, ואני שואל אותך, איזה אפשרות אחרת יש פרט לפריצה של מסגרת התקציב והעלאת הגרעון?
תקשיב, לפרוץ מסגרת ולהגדיל גרעון אפשר, אבל במטרה לפתח, במטרה להשקיע את הכספים האלה לטובת משהו שיביא אחר כך רווח. לטובת מה פורצים את המסגרת
כדי
עכשיו?
כדי לתת סיוע.
וזה לא קשור למלחמה, שתבין.
כן, קשור למלחמה. מה זה לא קשור למלחמה? אם את נותנת כספים במיליונים, במאות מיליונים, וטוב שכך, לעקורים גם מהדרום וגם מהצפון.
הגירעון התחיל לגדול.
ולתת את הכסף הזה לבתי מלון כדי שהם יוכלו לאחסן את ה... לשים שם, את יודעת, לתקופה כזו או אחרת, זה מיליארדים. והכלכלה הישראלית מקרטעת, וכמו שאמרנו, הגירעון הולך ועולה. אבל איזה תשובה יש לך לזה?
צריכה להיות תוכנית לטווח ארוך. אפילו אם יש עכשיו הוצאות, הגירעון התחיל לגדול עוד לפני תחילת המלחמה.
יש תוכנית,
תלת
מיסים.
כן, מיסים על כל דבר שיש לנו, ודבר האחרון שהיה לנו ללא מיסוי, קרן השתלמות, גם על זה רוצים להטיל מס. גם מגדילים את מס הבריאות, כביכול לטובת תוכנית מיוחדת לבריאות הנפש. כאילו, לא יישאר לנו שום מקום, שום לנשום ללא מיסים, כאילו, אבל... תקשיב, אני הסתכלתי על סוג המיסים שמעלים עכשיו. למה לא נוגעים בשכבה העליונה, כן, על הטייקונים, על זה? למה נוגעים רק בחלשים, רק בקצבאות, רק במעמד ביניים? איפה המיסוי לרווחים גדולים? אי אפשר לתכנן משהו שיקבע גם משם, שיש שינוי גם שם? למה רק באזרחים שהם גם ככה נושאים בנטל ומשרתים וחלשים? כאילו, למה? לדעתי זה ניהול כלכלה לא נכון. ראית אתמול מה שפרסם סמוטיץ' בטוויטר, הצטלם שם עם התוכנית, ועל השולחן הייתה חוברת השקעות לעצלנים. עשה מזה צחוק, פשוט מעצמו עשה צחוק, ואני ממש מתביישת שיש לנו אנשים שמקבלים החלטות בשביל כל המדינה, ולא חושבים על העתיד, לא חושבים איך לפתח, יש להם, אפילו אין תוכניות לטווח קצר, יש משהו מהר מהר, פלסטרים כאלה ואחרים, לקחת, הם איפה לקחת מהר את הכסף, ולא חושבים לטווח ארוך, כאילו שוב, אפשר להגדיל גירעון, אבל רק לטובת הפיתוח, ובלי פגיעה באזרחים פשוטים.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, תודה.
תודה לך,
דוד. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.